שלום לכולם, ברוכים הבאים לזמן אלול בבית המדרש הווירטואלי בכל שיעורי תורה. את השיעורים בזמן אלול השנה נקדיש בעזרת השם להכנה לקראת הימים הנוראים, לאחר כמה שנים שבהם עסקנו בעיקר בענייני תשובה. נדבר השנה על עניינים שבהלכה. בעזרת השם בסדרה הקרובה נקיים שישה שיעורים, שלושה שיעורים שיעסקו בראש השנה, עוד שיעור אחד בהלכות עשרת ימי תשובה והתוספות המיוחדות שמוסיפים לתפילה, ולאחר מכן שיעור אחד בהלכות יום הכיפורים, ושיעור אחרון בעזרת השם במצוות סוכה. משתדל להתייחס לסוגיות מרכזיות, סוגיות עיקריות, סוגיות שבהן בעיקר מצאנו דיונים הן למדניים והן הלכתיים בדברי ראשונים ואחרונים. בעזרת השם, ככל שיותר לנו הזמן, ככל שייתן השם חיים וכוחות. נכנסנו ברוך השם לחודש אלול, ומדי בוקר לאחר התפילה אנו כבר שומעים את כל השופר המעורר את הישנים לשוב בתשובה, להרהר בתיקון המעשים, בתיקון הדרכים והמידות. והשופר מעורר אף אותנו להתחיל ולעסוק בהלכות הימים הנוראים, בהלכות החגים, ומטבע הדברים את השיעור הראשון לקראת ראש השנה נקדיש למצוות שופר. מצוות היום בראש השנה היא כמובן תקיעת השופר, ואת השיעור היום נקדיש לאחת השאלות הקלאסיות שדנו בראשונים ואחרונים לגבי עצם ההגדרה של המצווה הזאת, מצוות השופר. השאלה האם עיקר המצווה בתקיעת השופר או בשמיעת השופר, כפי שבעזרת השם נסביר לאורך הדברים. כאמור, ראשונים ובעיקר אחרונים עסקו בהרבה מאוד ניסוחים ופלפולים בהלכה הזאת, ואף שנראה לעתים שאין כמעט מה לחדש, עדיין ישנה חשיבות להכיר את עצם הסוגיה, להכיר את מקורות היסוד בנושא הזה, כדי להבין טוב יותר את עצם המצווה הזו של תקיעת שופר. ראש השנה נזכר בתורה פעמיים, בפרשת אמור בספר ויקרא הוא נזכר כזיכרון תרועה, ובפרשת פנחס, פרשת המועדות שבפנחס בספר במדבר, הוא נזכר כיום תרועה, זיכרון תרועה ויום תרועה. התורה היא כמובן תרועת השופר, אך התורה אינה מבארת כיצד בדיוק מתקיימת המצווה הזאת של זיכרון התרועה ויום התרועה, וכאמור, מהו עיקר המצווה, האם עיקר המצווה בעצם התקיעה והתרועה, או בעיקר בשמיעת קול השופר, כפי שכולנו נוהגים. אמנם, כמו שאמרתי, התורה מזכירה פעמיים זיכרון תרועה ויום תרועה. אם היינו ממשיכים לדפדף ועוברים מן התורה, אפילו לא אל הנביאים אלא אל הכתובים, מזמור פי א' בתהילים, שנהוג לומר כשיר של יום של ראש השנה, שם אנו אומרים את הפסוק הידוע, תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, שם נזכרת בפירוש התקיעה כחלק מן המצווה, המצווה של בכסל יום חגנו, החג שהלבנה מתכסה בו ראש השנה, ואף על פי כן ברור שמן המזמור הזה, מזמור פי א' בתהילים, לא נוכל להביא הוכחה חד משמעית. אם אנו מדפדפים לאורכה ולרוחבה של מסכת ראש השנה, קשה למצוא בה, אי אפשר למצוא בה דיון בנושא הזה, וקשה גם למצוא הוכחה חותכת לכאן או לכאן. הגמרא משתמשת בערבוביה גמורה, הן בלשון תקיעה ולתקוע בשופר, והן בשמיעת השופר. כך למשל הסוגיה בדף ט' ז' במסכת ראש השנה, הסוגיה שמחפשת את טעמי תקיעת השופר, תמהה ואומרת, מה פתאום צריך לחפש טעמים? רחמנה אמר תקעו. זה לשון הגמרא, אם כן, התורה צוותה תקעו, התורה מצווה לתקוע בשופר. מעידך בסוף המסכת, סוגיות רבות שעוסקות בשמיעת כל השופר. שמע 9 תקיעות ב9 שעות ביום, השומע מן המתעסק לא יצא, וכן הלאה סוגיות רבות שעוסקות לא במצוות התקיעה, אלא במצוות השמיעה. אם כן, ברור שלאורך המסכת, לעתים משתמשים חז"ל בביטוי תקיעה, לעתים משתמשים חז"ל בביטוי שמיעה, ומכאן קשה להביא הוכחה חד משמעית לגבי אופי וגדר המצווה. הפולמוס המרכזי בשאלה הזאת, שאלת התקיעה והשמיעה, נולד בדברי הראשונים, אגב נושא אחר, אגב עניין הברכה על מצוות השופר. כך מביא הראש במסכת ראש השנה, פרק ד' סימן י', כותב הראש ורבנו תם כתב, שיש לברך על תקיעת שופר, משום דעשייתה נגמר מצוותה. כלומר, לדעת רבנו תם, נוסח הברכה, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, על תקיעת שופר. הוא מסביר רבנו תם מהו גמר המצווה, כיצד עושים את המצווה על ידי התקיעה, ועל כן נוסח הברכה על תקיעת שופר. ממשיך הראש וכותב, והרעביה הביא הירושלמי, אני מאיר, הירושלמי הזה איננו מצוי לפנינו, אבל הרביה מצטט מן הירושלמי, שכך נאמר, תוקע שופר, צריך לברך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו, לשמוע בכל שופר ושהחיינו, ואחר כך תוקים. אם כן, בשונה מרבנו תם שאמר נוסח הברכה על תקיעת שופר, אומר הרביה נוסח הברכה לשמוע כל שופר, הוא ממשיך הראש וכותב, וכן כתב בעל הלכות גדולות, הדם מברכים לשמוע בכל שופר, ולא מברכים לתקוע בשופר, או על תקיעת שופר, כמו על מקרא מגילה, משום די בשמיעת כל שופר הוא יוצא, ולא בתקיעת השופר. אם כן, רבנו תם מצד אחד אומר, על תקיעת שופר, ולעומתו, הרעביה על פי הירושלמי, בעל הלכות גדולות, מבינים שהמצווה היא לשמוע ולא לתקוע, ועל כן נוסח הברכה לשמוע בכל שופר. ובכן, לפנינו מחלוקת הלכתית לגבי הברכה, אבל כבר בעל הלכות גדולות והראש מבינים שהמחלוקת נוגעת לא רק לברכה, אלא לעצם גדרה של המצווה הזאת, מצוות השופר. גם הריטב"א בראש השנה מצטט את אותו דיון לגבי נוסח הברכה, וגם הוא מבין שנוסח הברכה קשור באופן מהותי להגדרת המצווה. כך כותב הריטב"א, ומה שכתב ומברכים עליהם ברכת התקיעה, מצטט הריטב"א מן הריף שכותב לברך ברכת התקיעה, ומתלונן הריטב"א ואומר, לא כתב רבינו ז"ל, דהיינו הריף, לא כתב רבינו ז"ל נוסח ברכה זו. הריף כתב שצריך לברך על מצוות שופר, אבל לא כתב מה מברכים. הוא ממשיך הריטב"א ואומר, אבל קבלה מרבנו הייזל, אביהם של ישראל, שהוא לשמוע כל שופר. אם כן, הריף לא גילה, אבל רב היי גאון גילה שנוסח הברכה הוא לשמוע כל שופר. ואם כן, שואל הריטב"א, וכך הוא כותב, ויש בזה שתי שאלות. שאלה ראשונה, אומר הריטב"א, למה אין הנוסח על תקיעת שופר? כמו מקרא מגילה שמברכים על הקריאה ולא על השמיעה. אומר הריטב"א, בקריאת המגילה אנחנו לא מברכים לשמוע מגילה, אלא אחד קורא עבור כולם והוא מברך על מקרא מגילה. זו שאלה ראשונה, אומר הריטב"א. ועוד הוא מוסיף להקשות בהלכות ברכות, האם צורך לומר לשמוע כל שופר או על שמיעת שופר. הוא מסיים הריטב"א וכותב בדיוק כמו שאמר הראש מקודם בשמו של בעל הלכות גדולות. כותב הריטב"א, והתשובה בשאלות אלו אחת, דהכה שמיעת השופר היא עיקר המצווה, וכוונת התורה כדי שיאור האדם לחזור בתשובה, וגם שיכוון לרצות למידת הדין ביום הזה, ואילו תקע ולא שמע, לא יצא. ובכן, גם הריטב"א אומר, המצווה היא לשמוע את השופר ולא לתקוע, מי שיתקע אבל משום מה לא ישמע את השופר, לא יצא ידי חובתו, טוען הריטב"א, ולכן המצווה היא דווקא בשמיעה. אם כן, הראש לימד אותנו שיש מחלוקת בין רבנו תם לבין בעל הלכות גדולות, והריטב"א מצדד כמובן בדעת בעל הלכות גדולות, שהמצווה היא לשמוע את השופר, וכך מברכים. מי שדגל בדרך הזאת וגם הקצין אותה מאוד, מה שמעורר את כל הפולמוס המעניין באחרונים, הוא הרמב"ם. גם הרמב"ם אוחז בעמדה הזאת שהמצווה היא לשמוע כל שופר, והרמב"ם חוזר על הדברים לא פחות משבע פעמים לאורך הלכות שופר. תכף ומיד בהלכה הראשונה, הלכות שופר פרק א' הלכה א', כותב הרמב"ם, מצוות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה, שנאמר, יום תרועה יהיה לכם. אם כן, הרמב"ם מגדיר מהי המצווה, המצווה היא לשמוע. ושוב, פרק ב', מדלג פרק אחד ברמב"ם, הלכה הראשונה בפרק ב', כותב הרמב"ם, הכל חייבים לשמוע כל שופר, כהנים, לוויים, ישראלים וכו'. אם כן, פרק א' הלכה א', פרק ב' הלכה א', כותב הרמב"ם בפירוש שהמצווה היא לשמוע. הרמב"ם מבין שלדבר הזה יש גם משמעות הלכתי. ראשית, כמו שראינו מקודם, לעניין הברכה. בפרק ג' הלכה י', כותב הרמב"ם, המנהג הפשוט בסדר התקיעות של ראש השנה בציבור כך הוא. אחר שקוראים בתורה ומחזירים הספר למקומו, יושבים כל העם, ואחד עומד ומברך, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו, לשמוע כל שופר, וכל העם עונים אמין. אם כן, הרמב״ם כותב בפירוש, שהמנהג הוא לברך לשמוע כל שופר, ולא על תקיעת שופר, דהיינו שהמצווה היא בשמיעה, וזה גם נוסח הברכה. טוב, את זה כבר ראינו מקודם. אבל ברמב״ם יש גם יישום, יש נפקמין ההלכתית נוספת. אם נחזור לפרק ב' בהלכות שופר, כותב הרמב״ם כך. שופר של עבודה זרה, אין תוקעים בו לכתחילה, ואם תקע בו, יצא. ושל עיר הנידחת, אם תקע בו לא יצא, זו בעיה אחרת של כתות המכתת שיעורי. שוב כותב הרמב״ם, שופר הגזול שתקע בו יצא, ואז הוא מסביר כך. שאין המצווה, אלא בשמיעת הקול, אף על פי שלא נגע בו, ולא יקביהו השומע, ואין יצא, ואין בקול דין גזל. כלומר, מסביר הרמב״ם, שהעובדה שהמצווה היא בשמיעה רלוונטית לא רק לעניין הברכה, אלא גם לעניין הלכות נוספות. למשל, שופר של עבודה זרה, שופר גזול, שניהם בדיעבד כשרים, מדוע? משום שבסופו של דבר העיקר הוא הקול. הקול הוא לא עבודה זרה, הקול איננו נגזל, איננו גזל, ולכן אומר הרמב״ם שבדיעבד יוצאים ידי חובה. אם כן, הרמב״ם כאמור בשני מקומות קובע בפירוש שהמצווה היא לשמוע, ומציע לכך שתי נפקמינות, האחת לנוסח הברכה, והשנייה לשופר גזול או לשופר של עבודה זרה. דברי הרמב״ם מתחדדים עוד יותר לאור שני מקורות נוספים. אנחנו עומדים ממש בשלהי שנת השמיטה, כידוע המנהג, או אחד הטעמים למנהג, לתקוע במוצאי יום הכיפורים בשופר, זכר לתקיעה של שנת היובל. מיני הרמב״ם מלכות שמיטה ויובל, פרק י' הלכה י' כותב כך, מצוות עשה לתקוע בשופר בעשירי לתשרי בשנת היובל, ומצווה זו מסורה לבית דין תחילה, וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע, שנאמר תעבירו שופר. הנה כאשר משווים את הרמב״ם בהלכות שופר לרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, הדברים ברורים. בראש השנה בכל שנה המצווה היא לשמוע, ואילו ביום הכיפורים של יובל המצווה היא לתקוע ולא לשמוע, ואם כן הדברים מחודדים יותר. אבל אם לא די לנו בכל המקורות הללו ממשנה תורה, בא הרמב״ם בתשובה והולך צעד אחד קדימה. כמו שאמרתי מקודם, דברי הרמב״ם כאן הם אלה שעוררו את הדיון הגדול בין האחרונים. הרמב״ם בשו"ת הרמב״ם, בסימן קמ"ב, נשאל את השאלה שבה פתחנו, שאלת נוסח הברכה. כותב הרמב״ם, או נשאל הרמב״ם שאלה, מה ההבדל בין לשמוע קול שופר ובין על תקיעת שופר? כך שאל השואל את הרמב״ם, מה ההבדל? והנה הרמב״ם משיב לו, התשובה, ההבדל ביניהם גדול מאוד. כלומר, שאלת הברכה משקפת הבדל מהותי בעצם המצווה. אומר הרמב״ם, הבדל גדול. ואני מצטט, וזה, שהמצווה המחויבת אינה התקיעה, אלא שמיעת התקיעה. שאילו הייתה המצווה המחויבת היא התקיעה, היה חייב כל אדם ואדם מן הזכרים לתקוע. כמו שאמר הרמב״ם בהלכות יובל, שכל אחד ואחד חייב לתקוע. ומזה שאנחנו יודעים שלא כל אחד תוקע, משמע שהמצווה היא השמיעה ולא התקיעה. הוא מוסיף הרמב״ם וכותב, היה גם כן התוקע שלא שמע, יוצא ידי חובתו, כגון אם סתם אוזניו תכלית הסתימה ותקע, היה יוצא משום שתקע. ואין הדבר כן, אלא המצווה היא השמיעה, לא התקיעה. ואין אנו תוקעים, אלא כדי לשמוע. כלומר, גם כאן אומר הרמב״ם שהמצווה היא בשמיעה, אבל כאמור מוסיף עוד שלב, בואו נראה. אני מקריא את לשון הרמב״ם. ואין אנו תוקעים, אלא כדי לשמוע, כמו שהמצווה היא ישיבת הסוכה, לא עשייתה. ואין אנו עושים, אלא כדי להישב. כאן מחדש הרמב״ם חידוש מאוד מאוד מרחיק לכת. אומר הרמב״ם, תקיעת שופר היא כמו בניית סוכה. וכמו שברור שמברכים על הישיבה בסוכה ולא על בניית הסוכה, כך מברכים על התוצאה של התקיעה, על שמיעת הקול ולא על התקיעה עצמה. בעזרת השם, את השיעור האחרון בסדרה שלנו נייחד בדיוק לנושא הזה של מצוות בניית סוכה. אבל כבר כאן ניתן להבין שהמצווה, שהבניין, הוא משהו מאוד מאוד טכני. הוא לא משהו מהותי. קשה לראות בו חלק בלתי נפרד מקיום המצווה. ברור שהמצווה היא בישיבה בסוכה. והרמב״ם כאמור משווה ביניהם. הרמב״ם אומר שבניית הסוכה שקולה כנגד התקיעה בשופר. זהו חידוש מאוד מאוד גדול. חידוש מאוד מאוד מרחיק לכת של הרמב״ם. ודווקא החידוש הגדול הזה, שנוטה לראות בתקיעה עניין טכני לחלוטין, בדיוק כמו לבנות את הסוכה, כאמור הוביל את האחרונים להתקשות מאוד בדבריו, לאורה של הלכה אחת. בגמרא במסכת ראש השנה בדף כ"ט, הלכה פסוקה שהובאה בכל הפוסקים, כולל ברמב״ם עצמו. כך נאמר בגמרא, חרש ושוטה וקטן, אין מוציאים את הרבים ידי חובתם. זה הכלל, כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתה. יכול לתקוע בשופר, אומרים חז"ל, יכול לתקוע בשופר רק מישהו בר חיובה. חירש, שוטה, קטן, כל מי שאינו מחויב, לא יכול להוציא את הרבים ידי חובתה. ומכאן מקשים כל האחרונים על פסק הרמב״ם. הרי אם כל התקיעה בשופר היא משהו טכני לחלוטין, כמו בניית הסוכה, מה אכפת לך שיתקע חירש או טבע קטן? הרי סוף סוף אתה שמעת כל שופר, אולי אפילו אם תקע קוף, אולי אפילו אם תקע גוי, גם אז יוצאים ידי חובה, כי סוף סוף שמעת כל שופר, מי יודע, אולי אפילו בהקלטה אפשר לצאת ידי חובה. כאמור, כל האחרונים מערכים ומפלפלים בקושייה הזאת. אקריא את הקושייה מדבריו של רבי משה אבן חביב, הידוע בכינויו המהר"ם אבן חביב, המהר"ם חביב, המהר"ם חביב מגדולי ירושלים, המחצית השנייה של המאה ה-17, ראשון לציון, כאמור מגדולי הרבנים בירושלים, וזיכה את עם ישראל בין שאר חיבוריו גם בחיבור שנקרא שמות בארץ. החיבור שמות בארץ הוא למעשה שלושה ספרים נפרדים, שלושה פירושים על מסכתות חגי תשרי, הפירוש יום תרועה על מסכת ראש השנה, פירוש תוספת יום הכיפורים על פרק שמיני במסכת יומא, ופירוש כפות תמרים על מסכת סוכה. ובכן, המהר"ם חביב ביום תרועה, פירושו על מסכת ראש השנה, מקשה על פסק הרמב״ם בדיוק מאותה הלכה של חירש שוטה וקטן, אין מוצאים את הרבים ידי חובתם, וכותב המהר"ם חביב כך, קשה. בשלמה אם היה המצווה בראש השנה לתקוע בשופר, רוצה לומר שכל אחד הוא חייב לתקוע, הוועתי שפיר, לחירש שוטה וקטן אין מוציאים, משום דהם פטורים, ומי שאינו שייך במצווה אינו יכול לעשותה. אבל השתא דכתב הרמב״ם ריש הלכות שופר, שמצוות עשה של תורה לשמוע, אם כן המצווה היא השמיעה ולא התקיעה, וכיוון שכן, חירש שוטה וקטן, אם יתקעו ואחרים שומעים, למה אינם יוצאים? הרי המצווה היא השמיעה, והרבים שומעים באוזניהם. אם כן, המהר"ם חביב מתמקד באותה לשון של הרמב״ם במשנה תורה, מצוות עשה לשמוע, ואם המצווה היא לשמוע, למה מי שאינו בר חיוב ולא יכול לתקוע? אבל כאמור, הקושייה מתעצמת עוד יותר לאור דברי הרמב״ם בהשוואה בין תקיעת השופר לבין בניית הסוכה, וכמו שמאירים שם האחרונים, הלכה מפורשת במסכת סוכה, סוכה שנבנתה על ידי מי שאינו בר חיוב, הקשרה, סוכת גנבח, סוכה שבנו אותה אפילו מי שאינם יהודים, הסוכה עצמה, הקשרה, אפשר לשבת בה. אם כן, גם לעניין תקיעת שופר, ראוי היה לאפשר לתקוע למי שאיננו בר חיובה, כך מקשה המהר"ם חביב, כך הקשו כל האחרונים על הפסק המחודש של הרמב"ם. בתשובה לקושייה הזאת, מעלה המהר"ם בן חביב הצעה, שבעצם אומרת, יש כאן שתי הלכות, שני דינים, יש שתי מצוות בתוך המצווה הזו, מצוות השופר של ראש השנה, וכפי שהזכרתי מקודם, הרבה אחרונים הלכו פחות או יותר בגישה הזאת, מי בניסוח כזה ומי בניסוח אחר, אבל בסך הכל, הגישה הזאת היא גישה די רווחת. מסביר המהר"ם חביב כך, ויראה לומר, במצוות ראש השנה היא התקיעה והשמיעה, שניהם יחד, גם וגם. ועיקר המצווה, אומר המהר"ם חביב, היא השמיעה. ולחלוקת מצוות תקיעה, עושה שליח לחברו שיתקע בעדו. כלומר, השמיעה היא שמיעה בנפרד. אבל עניין התקיעה, אתה צריך שיתקע דווקא בר חיובה. וכיוון שכן, שפיר אמרו חירש שוטה וקטן אין מוציאים, משום דהם פטורים מהמצווה. אם כן, טוען המהר"ם חביב, יש כאן בעצם שתי מצוות שונות. מצוות השמיעה, שאותה תיאורטית ניתן היה לשמוע גם ממישהו לא בר חיובה, אולי אפילו מהקלטה, ומצוות התקיעה שבה אתה צריך שיתקע דווקא מישהו בן חיובה. כאמור, כך אומר המהר"ם חביב על דברי הרמב״ם הללו, אבל למעשה סברה מאוד מאוד דומה מצאנו כבר כמעט 300 שנה לפני המהר"ם חביב, וזה בתשובה של התשבץ. התשבץ עוסק בעניין אחר לחלוטין, בעניין של תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת, או ליתר דיוק, אי תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת, ותוך כדי דיון שמה מתווכח עם השואל בדיוק על הנושא שלה. כותב התשבץ לאותו שואל, ראיתיך מקשה קושיות על מה שאסרו תקיעת שופר ביום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת. ואני מדלג טיפה, לא ניכנס לנושא של תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת, אבל כותב התשבץ כך, מדקדוק לשון ההלכה, כלומר מלשון חז"ל, שאמרו הכל חייבים בתקיעת שופר, משמע מזה הלשון שאין אדם יוצא בשמיעה כי אם בתקיעה. כלומר, מן הלשון, אותו שואל מצא בגמרא את הלשון הכל חייבים בתקיעה, והבין שאם ככה חובה לתקוע. וממילא מקשה השואל, והרי אנו יוצאים בשמיעה, וגם נוסח הברכה היא לשמוע כל שופר. אם כן, אילו המצווה היא תקיעה, איך אנחנו יוצאים בשמיעה? זאת הייתה קושייתו של אותו שואל. כותב לו התשבץ, זאת היא קושייתך ואינה קושייה. שלא נאמר זה הלשון בדקדוק. כלומר, אותה גמרה שאמרה הכל חייבים בתקיעה, לא התכוונה לדקדק ולומר דווקא תקיעה. אני מקריא עוד פעם את לשון התשבץ. שלא נאמר זה הלשון בדקדוק, כלומר בתקיעה הוא יוצא ולא בשמיעה. ומה שאמרה ההלכה, הכל חייבים בתקיעת שופר, אמת אמרו, לפי שאי אפשר לשמיעה בלא תקיעה, והכל חייבים בתקיעה, כדי שישמעו הכל. אם כן, התשבץ בעצם אומר את אותה סברה שאמר המהר"ם חביב, אבל גם מסביר אותה עוד יותר. כלומר, המצווה היא לשמוע, ולכן מברכים לשמוע כל שופר. אלא שכדי שניתן יהיה לשמוע את כל השופר, חייבים לתקוע. אני מכיר עוד פעם את לשונו, מה שאמרה ההלכה, הכל חייבים בתקיעת שופר, אמת אמרו, לפי שאי אפשר לשמיעה, בלא תקיעה. יש מצווה בתקיעה, אלא שהמצווה הזאת באה לאפשר את שמיעת הכל, ושמיעת הכל היא למעשה לב ליבה של המצווה. חשוב לעמוד בהקשר הזה, על כך שאם באמת נכונים הדברים, כמו שמסביר המהר"ם חביב, כמו שמסביר התשבט, השוואתו של הרמב״ם אל בניית סוכה לבין תקיעת שופר איננה במקומה. משום שכאמור, בניית הסוכה היא ודאי לא חלק מהמצווה, היא הליך טכני לחלוטין, ואילו כאן אנחנו אומרים שגם התקיעה היא חלק מן המצווה. אמנם היא מצווה סוג ב' הייתי אומר, כלומר, עיקר המצווה היא השמיעה והתקיעה רק מאפשרת לשמוע, אבל אף על פי כן התקיעה כן נשארת חלק מן המצווה, ולכן נכון לשון חז"ל שאמרו לתקוע, ולכן חייב לתקוע דווקא מישהו בן חיוב. כאמור, הנקודה הזאת של תוקע בן חיוב היא זאת שעמדה ביסוד כל הדיון באחרונים, ויש לה גם השלכה נוספת לגבי כל הנושא של אדם אחד שמוציא אחרים ידי חובתם. עצם העובדה שאדם אחד יכול לתקוע עבור חברו היא הלכה פשוטה או פסוקה, וכמה וכמה סוגיות בסוף מסכת ראש השנה עוסקות בהלכה הזאת שאדם אחד יכול לתקוע עבור האחרים. כדי שהתוקע יוכל להוציא ידי חובה את השומע, יש צורך בכוונה. התוקע צריך לכוון להוציא, והשומע צריך להתכוון לצאת ידי חובה. גם כאן מאירים האחרונים את אותה הערה על שיטת הרמב״ם. אילו היה מספיק לשמוע, מה אכפת לי מה כוונת התוקע? נניח שהתקיעה היא חלק מן המצווה, בסדר. אבל עדיין, ברגע שהוא תוקע בר חיובה, כלומר התקיעה שלו היא מעשה תקיעה, היא חפצה של תקיעה בלשון האחרונים, ואני שומע את התקיעה, אני יוצא ידי חובה, כי הכל הוא בשמיע. מדוע כל כך חשוב שהתוקע יכוון גם להוציא את חברו ידי חובה? בשו"ת הר צבי של הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים, דן בנושא הזה, ולאור אותה הבנה כפולה של המהר"ם בן חביב, של המהר"ם בן חביב, של התשבץ, כלומר שיש כאן גם תקיעה וגם שמיעה, מסביר הר צבי כך. אלא, דתקיעת שופר הוא מהדברים דאיתנו בשליחות, וקיום מצווה זו מתחלקת לשניים. ועל פעולת התקיעה נעשה שלוחו, והשמיעה היא על ידי עצמו. אומר המהר"ם חביב, הר צבי, יש כאן שתי מצוות, מצוות התקיעה ומצוות השמיעה, וכל אותן סוגיות במסכת ראש השנה, שעוסקות בכוונת התוקע, תוקע מכוון לצאת, מכוון להוציא וכולי, כל הסוגיות האלה מדברות רק על אותה מצוות תקיעה. בכל מה שקשור לשמיעה, כאן באמת אני לא צריך את כוונת התוקע. עצם העובדה שאני כשומע, שמעתי, האזנתי, התכוונתי לצאת ידי חובת המצווה, בכך די, אין צורך בתוקע שיכוון להוציא אותי. אם כן, גם ההלכה הזאת של כוונת התוקע, מעבר למה שאמרנו מקודם שהתוקע צריך להיות בן חיובה, כדי שהתקיעה מצד עצמה תהיה תקיעה ולא נתייחס אליה, כמו שאמרתי מקודם, כאל סוג של הקלטה או מעשה קוף באלמה, גם בזה לא די. התקיעה היא ממש חלק מן המצווה, ואני כשומע, כדי לצאת ידי חובה, נדרש גם שתהיה גם כוונה לתוקע, שיכוון להוציא אותי ידי חובה, כדי שיהיה לי כשומע חלק, לא רק בשמיעה, אלא גם בתקיעה. כאמור, סדרת השיעורים שאותה פתחנו היום עוסקת בהכנה לימים הנוראים, וכפי שאמרתי מקודם, לבקשתו של ראש בית המדרש שלנו, הרב עזרא ביק, יעסקו השיעורים השנה לא בענייני תשובה, אמונה ומוסר, אלא דווקא בענייני הלכה. ובכל זאת, דומה שאי אפשר לעסוק גם בהלכות הימים הנוראים, אלול, ראש השנה ויום הכיפורים, בלי להתייחס קצת למשמעותם, לעומקם, לפשרם של דברים. לכן, אני מבקש לחתום את השיעור שלנו, השיעור הראשון בסדרה, בדברים מאלפים שכותב הרב אשר וייס, מחשובי הרבנים בירושלים היום, בספרו מנחת אשר על המועדים. הוא מקדיש סימן שלם לשאלה שדיברנו עליה היום, שאלת השמיעה לעומת התקיעה, מביא את דברי הראשונים והאחרונים לכאן ולכאן, ומסיים כאמור במשמעותן של שתי ההלכות האלה בחיבור שבין תקיעה לשמיעה. כותב הרב וייס, ונראה בעיקר הסוגיה במצוות שופר יש שני דינים, עיקר המצווה ומהותה, שזה כמובן השמיעה, ומעשה המצווה. הגדרת הדברים, דהה וכאילו אמרה תורה, תתקעו כדי שתשמעו, או לחילופין תשמעו כל תקיעתכם, מעשה המצווה הוא התקיעה, והקיום בסופו של דבר הוא השמיעה, בכך מקבילים דברי הרב וייס לאותו מהלך רווח באחרונים. ואז הוא מוסיף וכותב כך, ונראה, וגם בפנימיותה של מצווה זו, יש מקום לשני יסודות אלה. והנה, בראש השנה בדף ת' זין אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפני בשופר של עין, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפני. כלומר, המצווה היא לתקוע. ובראש השנה בדף כפו, יש רמז נוסף, שם אמרו, דבראש השנה תוקעים בשופר כפוף, משום דכל כמה דחי יפעין נשדעת, תפי מעלה. הוא מסביר, הוא ממשיך רבו של וייס וכותב, וידועים דברי הרמב"ם מלכות תשובה, שכתב אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו, כלומר אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו מעשיכם וחזרו בתשובה וכו'. ודברי הרמב"ם צריכים להדהד באוזנינו ושומעינו את כל השופר, כמאמר חז"ל בראש השנה, כמה דחייפי נשדעת תפי מעלה. הוא מסיים רבו של וייס ומסביר, וכנגד שני טעמים אלה, התקיעה והשמיעה. תוקעים אנו כדי שיזכור לנו הקדוש ברוך הוא את עקדת יצחק. כלומר, התקיעה היא מעשה. מעשה של תקיעה. לוקחים שופר ודווקא מקרן של אי לזכר עקדת יצחק, ויש צורך במעשה של ממש, מעשה תקיעה, כדי להזכיר את עקדת יצחק. אבל צריכים אנו להשמיע לאוזנינו את תקיעת השופר וכדברי הרמב״ם. ולא בכדי עיקר המצווה היא בשמיעה. כלומר, יש עניין של פעולה אקטיבית, של תקיעה, להזכיר אלו של יצחק, אבל עוד לפני כן, או ליתר דיוק אחרי כן, אבל בלב המצווה או בשורש המצווה, עומדת השמיעה. כאשר אדם מאזין, כאשר אדם מתבונן, כאשר אדם מקשיב, זו המצווה. והדברים צריכים לחלחל לאוזניו. כותב רבו של וייס, ולא בכדי עיקר המצווה או בשמיעה, וקודם צריכים אנו לשמוע את השופר או לפשפש במעשינו, ורק אחרי זכירה זו, יזכור לנו הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק. לעתים אנחנו נדרשים לקום ולעשות מעשה, מעשה התקיעה. אבל במצוות שופר מלמדת אותנו שהרבה פעמים לא צריך לרוץ קדימה ולעשות מעשה. להפך, ללכת צעד אחד אחורה, או ליתר דיוק צעד אחד פנימה, לשמוע, להאזין, להתעורר, לפשפש בבתי הנפש ובחדרי הלב, זוהי התכלית של תקיעת השופר. ואם כן, המצווה היא מצווה כפולה, גם תקיעה וגם שמיעה, כאשר הטעמים והמשמעויות של מצוות השופר בהחלט מתחברות בעניין הזה של התקיעה, אבל בצורה עוד יותר עמוקה ועוד יותר מהותית, השמיעה, ההתבוננות, ההאזנה, והלקח שבעזרת השם אנחנו אמורים לספוג ממצוות השופר. כאמור, פתחנו ואמרנו שאנחנו נמצאים בימי אלול, הימים שבהם כבר שומעים את כל השופר ומהדהד באוזנינו לאחר תפילת שחרית למנהג אשכנז ותוך כדי אמירת הסליחות למנהג עדות המזרח. וכאמור, הגיע הזמן לפתוח את האוזניים, אבל גם לפתוח את הלב, להאזין לכל השופר ולהתעורר בעזרת השם לקראת שנה טובה ומתוקה.